שיעור לתשעת הימים. האם חייבים קורבן על חטא כיום בזמן הגלות?
מספרים על אחד מצדיקי פולין שנכנס פעם הביתה בראש חודש באדר, כשהוא היה ילד קטן, ילד צעיר, והתחיל להשתובב ולהשתולל כדרך הילדים, ראש חודש אדר, מרבים בשמחה. פתאום אביו נכנס הביתה, אז הוא הצטנף בפינה ולא זז. שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, הרי כתוב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. היום ראש חודש באב מדבר כמובן על הנושא של הלכות בית הבחירה. בדרך כלל אנחנו נוטים לזלזל בדברנים, באנשים שמדברים הרבה, פטפטנים. אנחנו מעדיפים תמיד מעשה, מעדיפים תמיד פרקטיקה. אבל לפעמים נזקקים לדיבור, כשהם מתרחקים באופן פיזי, אחד מהשני, מי שמסתובב בשדה תעופה, שומע כל הזמן את המשפט, תדבר, תכתוב, תתקשר, אני מחכה לטלפון שלך. כשמתרחקים אחד מהשני, אז פתאום הדיבור הופך להיות כלי משמעותי, כלי של חיבור, כלי שמעורר בתוכנו חוויות גדולות. ואותו דבר, כשאי אפשר לעלות לירושלים באופן פיזי ולהקריב קורבנות, אז הדיבור מחיה בליבנו את בית המקדש. הדיבור על בית המקדש, הדיבור על ירושלים, הדיבור על מה שקרה בבית הנפלא הזה, מעורר בתוכנו את החוויה ההיא של בית המקדש. אנחנו נעלה היום שתי סוגיות מנושא בית המקדש, סוגיות מאוד מעניינות, כל אחת מיוחדת מאוד בפני עצמה. דבר ראשון, הנושא של הקורבנות. וזו אולי השאלה המעניינת ביותר מכל השאלות שעוסקים בנושא בית הבחירה, מה קורה היום עם חובת הקורבנות? אדם שעובר עבירה שחייבים עליה קורבן, האם הוא חייב בקורבן הזה או שהחובה הזו התבטלה משום מה? למשל, התורה קובעת בספר ויקרא, כי אדם שעובר בשוגג על עבירה שזדונה קראת, למשל, אדם שמחלל שבת בשוגג, לדוגמה, התעורר בליל שבת באמצע הלילה, ומטבע הדברים, באמצע השינה הוא לא כל כך מרוכז, והדליק את האור, נכנס לחדר השירותים והדליק את האור בלי משים, בלי כוונה. שכח שהיום שבת, הוא היה מודע למעשה שלו, אבל הוא שכח שהיום שבת. אחרי שהוא הדליק הוא נזכר, אוי ווי, שבת היום, מה עשיתי? בזמן הבית אדם כזה חייב להקריב קורבן חטאת, שעירת עיזים, כבשה. מה קורה כיום לאדם כזה? האם הוא חייב בקורבן או לא חייב בקורבן? דוגמה אחרת, אדם בפסח, בחול המועד פסח, הלך עם הילדים לטייל בחול המועד. נו, דוגמה שלא שייכת אצל חסיד חב"ד, אבל יכולה לקרות אצל אנשים אחרים. הילדים היו מאוד רעבים, קנה להם שם ברחוב איזה משהו לאכול. מתוך כוונה היה כשלת גדול בהשגחת הרבנות וכו'. אחר כך התברר לו שאותו מאכל שהוא קנה היה חמץ גמור, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. מה עושה אותו אדם בזמן הבית חייב להביא קורבן חטאת? לאכול חמץ בשוגג בפסח זה חטאת. מה קורה כיום עם אדם כזה? אדם חלילה אכל ביום כיפור, שכח שהיום יום הכיפורים, אחר כך אכל ואחר כך נודע לו שהיום זה יום הכיפורים. חייב חטאת, מה קורה איתו היום? למה נפקמינה? הרי בין כך אין לו לאן להביא את הקורבן. אז יש שתי נפקמינות, שתי השלכות מעשיות מאוד מאוד פשוטות, מאוד טריוויאליות ששייכות לכל אחד. א', אם נאמר שהוא חייב היום קורבן על מעשים כאלו, אז כל אדם צריך להחזיק בבית פנקס מיוחד, פנקס שגגות נקרא לו, שבו הוא רושם כל שגגה שקרתה לו. הוא צריך לרשום ביום זה וזה, בשבת זו וזו, קרה לי מקרה מצער כך וכך, וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הוא צריך לרוץ ולהקריב קורבן כפי שכתוב ברשימה. אם ברשימה הצטברו חלילה 3-4 מקרים כאלו במשך החיים, הוא צריך להקריב 3 קורבנות. דוגמה שנייה, שהיא גם מאוד מעשית. אדם שגוזל או גונב מחברו וכפר ונשבע לשקר, חייב להביא אשם גזלות. קורבן, איל, כעת. מובא בשולחן ערוך, שאדם שגזל מחברו, הוא פסול לעדות. הוא לא יכול לחתום על שטרות בבית דין, שטרות לפעמים אדם עומד ליד חופה, והרב מחפש עדים שיחתמו על הכתובה. להבדיל מחפשים עדים שיחתמו על גיטין. אז אדם שגוזל וגונב, הוא פסול לעדות, הוא לא יכול לחתום מסימן שלם בשולחן ערוך של משפט, סימן ארוך, סימן למדלת שעוסק בפסול העדות. עד שהוא יחזור בתשובה, עד שיבואו שני עדים שיעידו שהוא חזר בתשובה שלמה. כעת, אם נאמר שגם היום חל חיוב קורבן, אז האדם הזה שגזל וגנב, אפילו אם הוא חזר בתשובה שלמה, הוא לא יכול להיות עד על שטרות, עד שהוא יקריב קורבן וישלים את תהליך הכפרה שלו. במילים אחרות, כיום בזמן הגלות, אדם שגזל וגנב בעבר, אפילו אם הוא ישוב ושובה שלמה ויעידו 100 עדים נאמנים שהוא שב, הוא לא יכול לחתום על שטרות של גיטין וקידושין, כי הוא לא יקריב קורבן אשם. אז בעצם השאלה היא, מה קורה עם הקורבנות? הם קיימים או לא קיימים? לדוגמה, הגמרא מספרת על ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, שנקרא גם ריש לקיש כי הוא היה ראש השודדים. הוא היה ראש חבורת ליסטים שהטילה את חיטתה על כל האזור. הם עוצרים אנשים בערבים, בלילות, אנשים שהיו עוברים ביערות, עוברים בדרכים השוממות, היו עוצרים אותם, מתנפלים עליהם, לוקחים מהם את הכסף, לפעמים אפילו פוגעים בחיים שלהם. אותו ריש לקיש, הגמרא מספרת שהוא יום אחד, ערב אחד, טבל בנהר, שחה בנהר, ופתאום הוא רואה את רבי יוחנן. רבי יוחנן היה איש מרשים מאוד, הוא מאוד מצחן בעיניו. ורבי יוחנן אומר לו, חילך לאורייתא. כוחך לאורייתא, אתה את הכוח שלך צריך להקדיש לתורה. הוא היה נראה כמו גברתן רב-ממדים. אתה צריך את הכוחות שלך להביא לתורה, את המרץ שלך להשקיע בהיכל הישיבה. אז הוא התקרב באמת רבי יוחנן, ונכנס לישיבה, וחזר בתשובה שלמה. הוא התחתן עם אחותו של רבי יוחנן, הם נעשו גיסים. ואחר כך הוא הפך להיות לתלמיד המחכים את רבו, וכל השס מלא במחלוקות של ריש לקיש רבי יוחנן, רבי יוחנן ריש לקיש. הוא נעשה המורה בשיעור קומה של רבי יוחנן. עשה ממש מהפך שלם בחייו. כעת, אותו אדם, אותו ריש לקיש, ניקח את הדוגמה, דווקא אדם כל כך צדיק ומיוחד, האם הוא יכול לחתום על שטרות או לא יכול? אם נאמר שהוא חייב קורבן, והוא הרי היה אחרי חורבן הבית בזמן האמוראים, אם קרה שהוא כפר ונשבר על השקר, אז שאלה היפותטית, האם הוא יכול לחתום על שטרות או לא? אם נאמר שהקורבנות גם היום הם חובה גמורה שלא התבטלה, אז אדם כזה לא יכול לחתום על שטרות. ודוגמה אחרונה שהרבי מביא כמה פעמים בשיחות, הדוגמה של גר שהתגייר, גוי שהתגייר, אז ידוע שמבחינת התורה, תהליך הגיירות מורכב משלושה שלבים, מילה, במקרה של גבר, מילה, תבילה והקרבת קורבן. כיום כמובן לא מקריבים קורבנות. אז מה קורה עם גר שמתגייר היום בזמן הגלות? חסר לו בגיירות שלו? אנחנו כאילו אומרים שאומנם הוא גר, הוא יכול להצטרף למניין וכו', אבל זה לא שלם? הוא מצפה כל יום שיבנה בית המקדש שאז הוא יהיה יהודי במאת האחוזים? או שלא? או שחובת הקורבנות בוטלה כיום? שוב, דוגמה פשוטה. כולם מכירים את הסיפור על אונקלוס הגר, תרגום אונקלוס, אחיינו של אדריאנוס, מלך רומא, שהתגייר והפך להיות צדיק גמור. חיבר את התרגום אונקלוס שמקובל שהוא נכתב בלשון הקודש. האם אונקלוס הזה היה חסר משהו בגהירות שלו בגלל שהוא לא הקריב קורבן? אפשר לומר דבר כזה? אדם שכתב את פירושו ברוח הקודש, אדם יחיד בכל הדורות, אפשר להגיד שהיה חסר משהו בגהירות שלו? אז בעצם השאלה היא אחת, מה קורה עם חובת הקורבנות? חובה כל כך חשובה, אם נעשה חשבון, אם נעשה חשבון, יש כמעט 100 מצוות בתורה שעוסקות בקורבנות. האם נאמר שכל המצוות האלו בוטלו כיום והן לא קיימות? או שלא? או שהן קיימות גם היום ורק מאיזשהו סיבה אי אפשר להקריב, אבל צריך לרשום, צריך לעקוב אחרי מה שקורה עם הנושא הזה של הקורבנות. מעניין. יש כותבים, אפשר לראות את זה באנציקלופדיה תלמודית, בערך חטאת, הם כותבים שגם היום אדם צריך להחזיק בבית פנקש שגגות, ולרשום, לכתוב שגגות שקרו לו. כמובן, לא מדובר על כל שגגה. שגגה כזאת שמחייבת קורבן חטאת, זה בסך הכל 43 שגגות, אפשר לקרוא את זה ברמב״ם בהלכות שגגות בהתחלה. 43 עבירות חמורות שמחייבות קורבן חטאת על שוגג, במקרה של שוגג. אז אדם צריך לרשום אם קרה לו מקרה מצער כזה, כדי שהוא יוכל להקריב קורבן בזמן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. והם מביאים לזה ראיה יפה מאוד. הגמרא מספרת במסכת שבת סיפור ממש מעניין, סיפור שהוא נדיר, סיפור חריג. רבי ישמעאל בן אלישע, התנא, רבי ישמעאל בן אלישע, חברו הטוב של רבי עקיבא ובר הפלוגתא שלו, אחד מגדולי התנאים במשך הדורות, מספר שקרה לו מקרה, הוא לא התבייש לספר אותו כדי שילמדו ממה שקרה לו. ליל שבת אחד, כל בני המשפחה הלכו לישון אחרי הסעודה, והוא נשאר ללמוד, הוא רוצה עוד ללמוד הלאה. אז הוא לקח ספר והתיישב לאור הנר, אז כמובן עוד לא היה חשמל ועוד לא היה שעון שבת. הוא יושב ולומד לאור הנר, ומתוך שגרת הלימוד, כנראה האותיות היו קטנות והוא לא ראה טוב, אז הוא לוקח את נר השמן ומקרב אותו, מטה אותו אליו, כדי שהלהבה תהיה גדולה יותר. ופתאום הוא נזכר שזה איסור הבערה. נר שמן, כשאתה מקופף אותו, אתה מגדיל את הלהבה. יש פה הבערה ויש פה כיבוי. וזה ממש חילול שבת שמחייב חטאת. הוא הזדעזע, רבי שמעאל בן אלישע חילל שבת ושוגג. אבל הוא לא התבייש, במוצאי שבת הוא לקח פנקס ורשם בו, כשיבנה בית המקדש, אקריב חטאת שמנה. אקריב קורבן חטאת על המעשה המצער הזה שקרה לי. יתרה מכך, זה לא ממרה יחידה של רבי שמעאל בן אלישע. האמוראים, בדורות מאוחרים יותר, הרחיבו, דנים בנושא הזה ויורדים לפרטים מה אדם צריך לרשום. הוא צריך לרשום בפנקס, אני חייב קורבן חטאת, או לספר מה קרה לו, לכתוב את התאריך. והם אומרים, נותנים הבחנה מעניינת. אם למשל אדם אכל חלילה כזית חלב וכזית בשר שומן אסור, אז שלא יכתוב, התחייבתי בחטאת, שיכתוב ביום זה וזה, אכלתי שיעור מסוים של כזית בשר אסור, כזית שומן אסור. למה? כי ייתכן שבעתיד בדין ישנה את השיעורים שמחייבים קורבן חטאת, ויכול להיות שהשיעור שאתה אכלת לא מחייב קורבן חטאת, ורק שיעור גדול יותר מחייב. אז במילא תרשום את השיעור, את שיעור העבירה, ולא את המסקנה אם אתה חייב או פטור. זאת אומרת שהמוראים והתנא רבי שמעאל בן אלישע התייחסו ברצינות לעניין הזה, שגם בזמן הגלות צריך לנהל מעקב, ואתה חייב בקורבנות. החובה הזו לא התבטלה. אבל למעשה הרבי מביא בשיחה, וכל אחד יודע את זה מעצמו, שלמעשה לא רושמים, ואף אחד לא מחזיק בבית פנקס של שגגות, פנקס מעקב. וכי באמת היום אדם לא חייב בקורבן על שגגה שלו. כי כמו שחכמים למדו מהפסוק ונשלמה פרים שפתנו, שהיום השפתיים הם תשלומים על הפרים. הדיבור שאנחנו מדברים, התפילה שאנחנו מתפללים, פרשת הקורבנות שאנחנו אומרים לפני התפילה, היא תשלומים במקום הקורבן, במקום הפר והעיל והכבשה וכו'. לכן אם שמנו לב, לפני התפילה אנחנו אומרים את פרשת התמיד ופרשת הקטורת ופרשת איזה הוא מקומן של זבחים, שיש שם את פרשת הקרבת השמות ועולה וחטאת, וכל זה בשביל לחפר, כתוב במשנה, במדרשים, כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה, כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת. כשאדם אומר את פרשת הקורבנות מהתורה שבכתב ולומד אותה בתורה שבעל פה, זה מחפר עליו במקום הקרבת הקורבנות. אגב, במאמר המוסגר, חכמים התייחסו מאוד ברצינות לדמיון בין התפילה לקורבנות, ולכן התפילה נתקנה באותם דינים של הקורבן. כי חכמים הבינו שמדובר ממש בהקרבת קורבן, זה לא איזשהו סתם לזכר, סתם איזה כאילו. זה לא כאילו, זה ממש כך, ולכן הקורבנות נתקנו בדיוק באותם זמנים. התפילות נתקנו באותם זמנים שמקבילים לקורבנות. למשל, תפילת שחרית, נתקנה באותו זמן של הקרבה תמיד של שחר, בבוקר. תפילת המנחה היא במקום תמיד של ערב. תפילת מעריב היא במקום הקורבנות שהיו מוקרבים במשך הלילה, קורבנות שלא הספיקו להקריב אותם במשך היום, והיו עושים השלמות במשך הלילה ומקריבים אותם במשך הלילה. אז התפילה היא כפרה במקום הקורבנות. מעניין. הנושא הזה של הקורבנות הוא לא סתם... הוא לא סתם עניין שולי, הוא לא סתם עניין צדדי. זה יסוד בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. מסופר בסיפור מאוד מעניין, מאוד מיוחד, שכשטיטוס צער על חומות ירושלים לפני חורבן הבית השני, הוא הגיע בסביבות פסח האחרון, אחרי שכבר הרומאים צערו כמה שנים על ירושלים, והוא מנסה לתת את הפוש האחרון לבקוע את החומה, והוא לא מצליח לבקוע את החומה. כמה ש... אילי הברזל שהם הביאו איתם מרומא והפילים הגדולים נגחו בחומה שוב ושוב, הם לא הצליחו לבקוע אותה, לא הצליחו לשבור אותה. וטיטוס לא הבין מה הסוד, כיצד החומה שורדת, כיצד היא עומדת איתן מול הבליסטראות, מול האבנים, מול המכות הברזל של האילים. עד שבא זקן אחד ואמר לו, כל זמן שמקריבים קורבנות בירושלים לא תוכל להחריב את המקדש. הקורבנות מגינים על עם ישראל, וזו זכות שאי אפשר להבקיע אותה. למרות הגזרה שישנה על עם ישראל שיהיה חורבן, למעשה כשיש קורבנות, זו מערכת הגנה מוחלטת שלא נותנת להתקרב אל הבית. טיטוס הבין שהוא צריך לשבור את הקורבנות, הוא צריך להפסיק את התהליך הזה, צריך להפסיק את המנהג הזה. באותם הימים, לכהנים בבית המקדש נגמרו המאגרים של הבהמות. לא היה להם כבר כבשים לתמיד. מה הם היו עושים? בכל בוקר, ב-4 בבוקר, הם היו מורידים שתי קופות עם זהב, שני ארגזים עם זהב, ובתמורה האנשים שהיו מחוץ לחומות, הגויים שהיו שם, היו מעלים להם שני כבשים לתמיד. כך בכל בוקר. ב-17 בתמוז בבוקר, הם מורידים כהרגלם ב-4 בבוקר את הקופות עם הזהב, אבל למעשה הרומאים ארגנו למטה שבמקום כבשים יעלו להם שני חזירונים קטנים, והכניסו אותם לתוך הקופות, וכשהם העלו אותם למעלה והחזיר נעץ את תלפיו בחומות ירושלים, הזדעזעה החומה, ובאותו יום בוטל קורבן התמיד ונפרצו החומות. באותו יום, ב-17 בתמוז, הצליח טיטוס לבקוע את החומה. וכל זה בגלל הקורבנות. כך שאנחנו מוכרחים לומר שחכמים עשו איזה תחליף, גם אם הקורבן בעצמו לא קיים, אבל התפילה קיימת בעקבותיו, כי אי אפשר לבטל מרכיב כל כך חשוב בכפרה, בקשר של היהודי לקדוש ברוך הוא. כדי לסבר את האוזן, לחביבות העניין, יש סיפור מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד, מאח שלישי של רבי אלימלך ורבי זושה. כולם מכירים את רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מהניפולי, כולם מכירים את הסיפורים עליהם. מה שלא מפורסם, שהיה להם אח שלישי. והאח הזה היה לכאורה יהודי פשוט. אדם שניהל איזשהו בר של משקאות, ירח אנשים, נתן להם לשתות. ברוסיה זה היה ענף מאוד נפוץ, אנשים היו נוסעים דרכים ארוכות והיה קר, והם היו עוצרים מפעם לפעם להרטיב את הגרון, להתחמם קצת. אז הוא גם היה לו איזה קרצ'מה כזאת, איזה בית מרזח על הדרך, שאנשים נכנסו ושתו אצלו. יום אחד רבי אלימלך ורבי זושה, הם כל הזמן היו עושים מסעות של גלות, נדדו מקצה אחד של הארץ לקצה השני, אז הם נכנסים גם אליו, אל האח שלהם, לבקר אותו, לראות מה קורה איתו. הם תופסים לעצמם פינה בצד, מתיישבים, ואז הם רואים הם שמים לב שכל שעה, כל שעתיים, האח מוציא פנקס קטן מהכיס ורושם לעצמו. רושם משהו, משרבט משהו קצר. כך לאורך כל היום, כל שעה, שעתיים, הוא משרבט לעצמו משהו בפנקס. הם התפלו, מה הוא משרבט? הגיע הערב, הבר נסגר, הם הלכו לישון והוא הלך לישון. ופתאום הם שומעים בכיות גדולות. הם יוצאים החוצה מהחדר, מי בוכה בשעה כזו באמצע הלילה? הם שומעים את אח שלהם יושב מאחורי דלת סגורה, ובוכה ובוכה ממש מעומק הלב. הם דפקו על הדלת בבהלה, מה קרה? מה אתה בוכה באמצע הלילה? אז הם רואים אותו יושב עם הפנקס הקטן הזה, עם השירבוטים, ואומר להם, במשך היום כשאני עומד במערך אנשים, אז מטבע הדברים יש לי כל מיני מחשבות שלא צריכות להיות לי, חולפים כל מיני אירורים בראש. אז בכל פעם שחולף לי כזה אירור של עבירה, אני רושם את זה בפנקס. 11:30, 1:30, 3:30, 5:30. ובערב אני מוציא את הפנקס, ואני עובר על הפעמים האלו, על הכישלונות האלה, ולא הולך לישון עד שהן נמחלים לי בצורה מלאה, בצורה מוחלטת, עד שאני שב בתשובה שלמה. נו, הם התרגשו מאוד. הגמרא אומרת ששלושה דברים אין אדם ניצול מהן בכל יום. שלושה דברים שכל אדם חוטא בהם, לא ייתכן שהוא ינצל מהם. אחד מהם זה ערעור עבירה. אז פה האדם הזה שניצל בדבר כל כך שאדם דש בעקביו, רושם לעצמו כל פעם שזה קורה ולא הולך לישון עד שהוא שב בתשובה שלמה. הם התרגשו מאוד מהמחווה הזאת. אבל בכל זאת הם שואלים אותו, מה זאת אומרת שאמרת, אתה לא הולך לישון עד שאתה שב בתשובה שלמה? איך אתה יודע אם שבת בתשובה שלמה? איך אתה יודע אם העבירה הזו נמחלת לך? זה הרי דבר שקשור בשמיים, לא קשור בך. אז הוא ענה להם, אני מסתכל בפנקס, אם השורה הזו נמחקה, אני יודע שהיא נמחלה לי. אמרנו, אדם פשוט לכאורה, הוא גם היה אח של רבי אלימלך ורבי זושה. אני מספר את הסיפור הזה בשביל לומר שגם היום צריך לנהל מעקב אחרי מה שאדם עושה ולהיות מודע, גם אם לא בצורה של קורבנות, אבל בצורה של הווה מחשב שכר מצווה כנגד עבירה, והקורבנות לא בטלו, העבירות בוודאי לא בטלו, ואדם צריך לדעת מה קורה איתו. הרבי בשיחות שלו לא מסתפק בעניין הזה, וכדרכו הוא מעמיק בזה בשלב נוסף ושואל שאלה שהיא מתבקשת מאליה. אמרנו שהקורבנות לא בטלו, אלא אמירו אותם בדיבור, אמירו אותם בתפילה, אמירו אותם בלימוד פרשת הקורבנות. אבל הרבי שואל שאלה שהיא ממש מתבקשת. מה זאת אומרת חכמים אמירו את הקורבן בדיבור, בתפילה? איך הם יכולים לעשות את זה? התורה קובעת שהכפרה מושגת באמצעות הקרבת קורבן. אז מה זאת אומרת שחכמים אומרים לא קורבן, תפילה? מאיפה הם לקחו את זה? חכמים לא יכולים לבטל דבר שכתוב בתורה, וגם אם כתוב בנביא, הוא נשלמה פרים שפתנו. אבל גם הנביא לא יכול להכחיש דבר שכתוב בתורה. מלך חכמים היו אומרים, תשמע, אתה לא יכול להקריב, אז בינתיים תתפלל. לא, חכמים אומרים שהתפילה הוא נשלמה פרים שפתנו, התפילה היא במקום הקורבן. איך חכמים, על סמך מה חכמים החליטו שאפשר להמיר את חובת הקורבנות? על סמך מה הקולה הזאת? אז הרבי מביא שני תירוצים מאוד מאוד יפים, שכל אחד הוא נפלא בפני עצמו. תירוץ ראשון הרבי מביא מספר המבית, הספר של, מספר של, מספר בית אלוקים, של המבית היה אחד מרבני צפת בתקופת הבית יוסף, רבי משה מיטרני, והמבית כותב כך, הוא אומר שהיום העבירות, השגגות, הן קלות יותר. כי בזמן הבית, בית המקדש העיר, הקדושה העירה לכל מקום. אדם עלה שלוש פעמים לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה, עלה לרגל, מוכרח להיות שזה השפיע עליו, מוכרח להיות שזה ילהיב אותו, שזה עורר את ליבו לעבודת השם. ואם בכל זאת אתה הולך וחוטא, אתה הולך והולך אחרי יצרך הרע, אז זה מראה שאתה אטום. זה מראה שהיצר הרע שלך הוא פעיל, הוא מפותח במיוחד. ולכן התורה אומרת, אדם כזה צריך להקריב קורבן, צריך לחפר בצורה משמעותית, בצורה כבדה על החטא שלו. כן, כמו שהחשברוש אמר, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית. בבית המקדש, או על כל פנים בסמיכות לבית המקדש, במקביל לבית המקדש, ללכת ולחטוא. זה לכבוש את המלכה עם מי בבית, אז זה מחייב אותך בקורבן. היום, כשאין את בית המקדש, ואין את הקדושה, והרי אף אדם לא חווה התעוררות רוחנית משמעותית כמו שהיה אז בזמן הבית, עם כל הניסים שהיו אז, אז זה טבעי יותר לכאורה שאדם נופל, שאדם נכשל, שאדם הולך אחרי יצרו הרע. אין לו את הקונטרה, אין לו את ההתעלות הרוחנית שאמורה לעורר אותו, שאמורה לשמור עליו, שאמורה להגן עליו מפני היצר הרע. ולכן חכמים באים ואומרים, תשמע, אתה אדם שחטא היום, בוודאי צריך להתחרט, בוודאי צריך להצטער, בוודאי צריך לבקש סליחה מכל הלב, אבל אפשר להסתפק בבקשת סליחה, אפשר להסתפק בתפילה. לא צריך להגיע להוצאה הכבדה הזאת של הקרבת קורבן. שהרי בסופו של דבר, כל הנושא של הקורבנות תלוי בחומרת העבירה. יש עבירות, אמרנו שיש 43 עבירות שחייבים עליהן קורבן חטאת. אבל יש למעלה מ-300, אם יש 365 מצוות לא תעשה, אז עוד 300 עבירות או למעלה מ-300 עבירות לא מחייבות בקורבן חטאת. השגגה שלהם לא מחייבת בקורבן חטאת, כי התורה מלכתחילה תלתה את הקורבנות בחומרת העבירה. אז היום כביכול כל העבירות וגם העבירות החמורות הם בחזקת עבירות יחסית יותר קלות, שהכפרה עליהם יותר קלה, היא כפרה של דיבור, כפרה של תפילה. זה רעיון שמובא בספר בית אלוקים של המעביד. אבל הרבי בעצמו אומר עוד רעיון שהוא מיוחד, אם אפשר לומר, לא יודע איך לומר את זה בזהירות, הוא מיוחד בגלל שהוא לא כל כך אופייני לקו, לתורה של הרבי, כמו שנראה עוד מעט. הרבי אומר כך, הרבי אומר, כל עונש בתורה מותנה בידיעת העונש. אדם צריך לדעת שהעונש יהיה מפורסם. אדם צריך לדעת לפני מעשה העבירה, שאם הוא יעבור, הוא יקבל עונש כזה וכזה. העונש חייב להיות מוכר ברשומות, חייב להיות מוחלט. אגב, כך זה גם בחוק. לפני שהמשטרה מחליטה להעלות את הכנס על דיבור בסלולרי בזמן נהיגה, היא מוכרחת לפרסם את זה חודש או חודשיים מראש. אם אדם יבוא ויוכיח שחוק מסוים, עונש מסוים, לא פורסם ברשומות, לא פורסם באינטרנט, לא פורסם בעיתונים וכו', הוא לא יהיה צריך לשלם את הכנס, לא יצריך לשלם את העונש. כי חייבת להיות התראה גמורה לפני החטא. גם מבחינת התורה, לפני שאדם מקבל לעונש של מיטה חלילה, אז הוא חייבת להיות התראה גמורה ששני עדים יבהירו לו בצורה ברורה את העונש שיושת עליו. אומר הרבי, כך זה גם בנושא קורבנות חטאת, בנושא עבירות שגגה. לפני שאדם מתחייב בקורבן, הוא מוכרח לדעת באופן סופי, באופן מוחלט, שהעבירה הזאת מחייבת אותו בקורבן. שאם הוא יחלל שבת בשוגג, הוא יתחייב בקורבן. אבל מה לעשות שהיום העונש הזה של החטאת הוא לא מוחלט, הוא לא ברור לכל אחד. ומהסיבה הפשוטה שאין היום בית מקדש, כבר 2,000 שנה אדם לא התחייב בקורבן חטאת. כל האנשים שנפטרו במשך 2,000 שנה אלו לא חויבו בקורבן חטאת. וגם כיום, כל רגע שנבנה בית המקדש, כל רגע שלא נבנה בית המקדש, אז אדם לא מחויב בקורבן חטאת. אז אמא, אדם יכול לבוא ולומר להגנתו, כשעברתי את העבירה, לא הייתי בטוח שיבנה בית המקדש, ולא הייתי בטוח שאני אצטרך לשלם את הקורבן. זאת אומרת שההרתעה היא לא מספקת. כי ההרתעה היא לא מוחלטת, היא לא ברורה, היא לא מוחלטת. אין לאדם ביטחון שאכן יבנה בית המקדש בימיו, והוא יהיה חייב בקורבן חטאת. הרבי מוסיף שיש דין שחטאת שמתו בעליה, לא מקריבים אותה. ואין לאדם בא ואומר, אם חלילה לא יבנה בית המקדש בימיי, אז אני לא צריך לשלם את החטאת הזאת. אז העונש הזה הוא לא מוחלט. הדבר דומה לאדם שנשפט על עבירת העבורה, והוא טוען בבית המשפט, תשמע, החוק הזה שעליו תובעים אותי, לא נעקף כבר 2000 שנה, מהתקופה ההליניסטית, מאלכסנדר מוקדון, הוא לא נעקף. וגם כיום לא בטוח שהוא יעקף. זה תלוי אם יקרה שינוי ויבנה בית המקדש. אז זו טענה ששופט אמור להתחשב בה. כי אם העונש לא היה מוחלט, העונש לא היה ברור, אז אי אפשר לחייב את האדם בעונש הזה. כך אומר הרבי, אמרנו שזה רעיון לא אופייני, כי פתאום כביכול הרבי בא ובאהבתו הגדולה לעם ישראל, משתמש בטיעון הזה שההבטחה לגאולה היא, זה רק נושא של אמונה, ולא דבר שאפשר להתחייב עליו באופן מוחלט, אז במילא אפשר להקל בדינו של אדם שחטא. אבל הרבי מוסיף, כדרכו בקודש, שרבי ישמעאל בן אלישע, שאמר שהוא יקריב חטאת שמנה, הוא היה ברור לו שבית המקדש ייבנה בימיו. הוא לא יכל לטעון שהעונש לא היה מוחלט, כי הוא הרי היה ברור לו שבית המקדש ייבנה, אז במילא כשהוא חטא ונכשל, הוא אמר, אני אביא חטאת שמנה, כי ההרתעה שלו הייתה מושלמת, ואם בכל זאת הוא חטא, אז חייב אותו בקורבן. הרבי מביא את הסיפור מרבי מנדל אורדוקי, רבי מנדל מביטפס, כשעלה לארץ לטבריה, ופעם הוא שמע תקיעת שופר, ואמרו, אולי משיח הגיע, אז הוא יצא חוצה והריח, כדי לבדוק אם משיח אכן הגיע. זאת אומרת, היו אנשים שחיו בתחושה כזאת שבאוויר הם הריחו משיח. אז זה היה רבי ישמעאל בן אלישע, הוא הרגיש שמשיח עוד רגע נכנס, וכשהוא חטא הוא אמר, רגע, ידעתי שבית המקדש מגיע, ידעתי שאני אצטרך להקריב קורבן, ובכל זאת חטאתי, בכל זאת נכשלתי, אז זה מחייב אותי בקורבן. להשלים את העניין הזה, אני רוצה לספר סיפור, אחד מהסיפורים המרשימים ביותר שיש על הנושא הזה של תפילה ככפרה. עד כמה שהתפילה יכולה להיות כפרה, אנחנו אומרים, תשמע, קורבן, זה היה מרשים, להוציא כל כך הרבה מאות דולרים מהכיס ולקנות פר או איל או כבשה ולהקריב, זה בטח הייתה כפרה גמורה. אבל התפילה, מה היא כבר התפילה? לכאורה, כמה היא מחפרת, כמה היא כבר מעוררת את הלב, התפילות זה מעשים שבכל יום, אנחנו עושים אותם בכל יום, אדם דש בעקביו. הסיפור אחד מרשים, לאן אדם יכול להגיע עם תפילה, לאיזה כפרה, לאיזה תשובה שלמה, שלכאורה אפילו בכוח הקורבן הוא לא יכול היה להגיע אליה. לבעל שם טוב היה תלמיד בשם רבי לייב סרס, רבי לייב בן שרה, ששמעתי שהרבי אומר באחת השיחות שאולי זה, הוא זה הסבא משפולה, שגם היה נקרא אריה לייב, אולי זה אותו אדם, כי החיים שלהם היו חופפים, שניהם היו הולכים בדרכים ומשלמים לפריצים פדיון שבועים, כדי להוציא אנשים מסכנים מהבורות, מהפריצים, אנשים שלא היה להם כסף לשלם להם. אותו רבי לייב סרס, ערב יום כיפור אחד, הולך בדרך, הולך הביתה כדי להספיק להגיע ליום כיפור הביתה, להתפלל עם הקהילה שלו. הוא פתאום מתחיל שלג, מתחילה שערה, סופה שלא התאימה לתקופה הזאת של תשרי. הוא לא תכנן אותה, והוא נתקע בדרך, הוא לא יכול להמשיך ולהגיע הביתה. אז הוא אין לו ברירה, הוא נכנס לעיירה הראשונה שהוא רואה ושואל איפה יש כאן בית כנסת. מצא את בית הכנסת, כבר היה כמעט כניסת החג, כמעט שקע השמש. הוא נכנס לבית הכנסת, יושבים 8 יהודים עם הסידורים, מוכנים להתחיל כל נדרי, ביחד איתו הם 9, ואומרים לו, אל דאגה רבי, בעוד 2 דקות יכנסו 2 יהודים מהכפר הסמוך, שבאים אלינו תמיד להתפלל איתנו ביום הכיפורים. וביחד נהיה 11, נוכל להתחיל להתפלל. נהיה 11 יהודים. מחכים, השמש שוקעת, נהיה חושך, וכבר צריך להתחיל כל נדרי, ואי אפשר להתחיל כי היהודים מהם לא הגיעו. כנראה שגם הם נתקעו בסופת השלג וחזרו באכזבה הביתה. מה לעשות? כל נדרי, ליל יום כיפור, להתפלל בלי מניין? איך אפשר? אז רבי לייב שואל אותם, יש פה איזה יהודי? אולי יהודי שלא הגיע? אומרים לו, אין כאן אף אחד. הוא אומר להם, אולי יש כאן איזה יהודי מומר? יהודי שהתנצר והוא כבר לא בקשר איתכם ואפשר להביא אותו? שישלים מניין יהודי הוא יהודי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא? אז הם ככה מחליפים מבטים אחד עם השני ומנסים להתחמק, אבל הוא לחץ אותם ואומר להם, והם אומרים לו, כן רבי, הפריץ של האזור, המושל של כל האזור שלנו, הוא יהודי שלפני 40 שנה הפריץ הקודם, הזקן, הציע לו את ביתו, והם התאהבו והתחתנו, והוא בתמורה אמיר את דתו, וכבר 40 שנה אין לו קשר עם הקהילה וגר שם, הוא כבר נעשה הפריץ בעצמו, והוא לכאורה נוצרי לכל דבר ואין לו קשר איתנו. שואל אותם רבי לייב, יש לו אישה, יש לו ילדים, אומרים ילדים אין לו וגם אשתו כבר מתה. אז הוא אומר, בסדר, אני אלך לקרוא לו. הוא לובש את הטלית, לבש את הכובע, היה נראה מרשים מאוד כמו מלאך אלוקים, כמו שנראה יהודי בליל יום כיפור, את הקיטל כמובן, והולך אל הפריץ, הולך אל האחוזה, פותח את השער, נכנס פנימה, דופק בדלת. הפריץ פותח לו את הדלת, רואה לפניו יהודים, זקן לבן ארוך, כבר 40 שנה לא ראה דבר כזה. ורבי לייב אומר לו, דוד המלך אומר בתהילים, הצילני מדמים אלוהי, אלוקי. בפשטות רבי דוד המלך אמר, תציל אותי מדמים משפיכו דמים. אבל אומר לו רבי לייב, יש לזה פירוש נוסף, הצילני מדמים, תציל אותי שהדמים, שהכסף לא יהפוך להיות אלוקי. לא יהפוך להיות האל שמדריך אותי ומוליך אותי ומכוון אותי. אומר לו רבי לייב, אתה נכשלת. אותך הכסף סינבר וגרם לך להחליף אלוקים, להחליף דת. הלילה זה ליל יום כיפור, ונתקנו פה 9 יהודים. אני מבקש ממך שתבוא ותשלים לנו את המניין. ברגע הראשון הוא נדהם. התגובה הטבעית שלו הייתה לזרוק את לייב מהבית. אבל זה ריגש אותו המחווה הזאת, והאמירה החריפה הזאת פלחה לו את הלב. אז הוא לבש את המעיל, ויצא עם רב לייב מהבית ופסעו יחד לבית הכנסת. נכנסו לבית הכנסת, אנשים כולם כמובן נדהמו, רבי לייב הושיב אותו לידו, והוא בעצמו ניגש אל העמוד, והתחיל על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו מתפללים עם העבריינים, והתחיל כל נדרי. הסתיימה התפילה, המתפללים התפזרו לבתיהם, ואותו פריץ אומר, אני רוצה להישאר כאן לעשות את הלילה. הם באו בבוקר, הוא יושב עדיין בבית הכנסת, שעון על הסטנדר, עשה איתם את היום שחרית ומוסף ומנחה, ובתפילת נעילה, בתחילת התפילה כשהתחילו אשרי, הוא ניגש אל ארון הקודש, דחף את הראש בתוך ארון הקודש, הרי הארון פתוח כל התפילה. ובסוף הנעילה, כשהחזן מגיע להשם הוא אלוקים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא פצח בזעקה גדולה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויצאה נשמתו. נפטר, הסתלק במקום. נו, לתפילת מעריב כבר לא היה להם עניין. אז רבי לייב אמר, אותו פריץ הוא מהצדיקים שבמיטתם קרועים חיים. אז עכשיו אפשר לצרף אותו למניין. גם עכשיו. הוא התחיל והוא רחום מכפר עוון, התפלל מעריב, ומסופר שכל שנה ביום כיפור הוא היה אומר קדיש לעילוי נשמתו של אותו פריץ. אז זאת תפילה שהיא כפרה. תפילה שמביאה את האדם לפסגות וסיעים שאפילו הקורבן לא הביא אותו אליהם. זה בעניין הזה של קורבנות בזמן הגלות, לאחר זמן הבית. עוד סוגיה אחת שנעסוק בה בקצרה, כי זמננו כבר קצר, אבל רק נזכיר אותה, כי יש לה אספקט מעניין ביחס למצב שלנו, לזמן הגלות. כשחושבים על בית המקדש, האסוסיאציה הראשונה שעולה לנו, בית המקדש, מה המקום הכי מקודש בבית המקדש? קודש הקודשים. וכשמדברים על קודש הקודשים, מה המחשבה השנייה? ארון הברית, ארון העדות, הארון עם הקרובים, עם לוחות הברית שהיו בתוכו, זה בית המקדש. כמו שבית כנסת זה ארון קודש וספר תורה, בית המקדש זה ארון הברית והקרובים והלוחות. והנה, בבית המקדש השני, לא היו לוחות ולא היו קרובים ולא היה ארון. מה שקרה, בשלהי ימי הבית הראשון, בסוף ימי הבית הראשון, הכביאו, התמינו את יושיהו המלך, התמין את הארון למטה במרתפים מתחת בית המקדש, מטמוניות הכלכלות כמו שהרמב״ם אומר, ואחר כך כשבנו את הבית השני לא מצאו את הארון ולא היה ארון. אז בית המקדש השני לא היה ארון, בעוד שבבית הראשון הבית היה שלם, עומד בתפארתו עם הארון והלוחות וההורים והתומים וכו', הרי בבית השני לא היה ארון, ולא רק ארון לא היה, אלא היו חסרים כל 5 דברים שהותמנו ביחד עם הארון. מטה הארון וצנצנת המן ושמן המשחה ואורים ותומים של שתת הרמב״ם היה ולא תפקד, לא העיר. לא ניכנס לסוגיה הזאת, זה גם עניין בפני עצמו. וכאן נשאלת השאלה, איך יכול להיות בית מקדש בלי ארון הברית? כמו שאין בית כנסת בלי ארון קודש. יותר לעצמנו אדם שאומר, אתה יודע, הקמנו בשכונה בית כנסת, כבר מתפללים בחודש ימים, רק יש בעיה קטנה, אין לנו ספר תורה. אנחנו מתפללים ולא קוראים בתורה, אין לנו ספר תורה שם. איזה בית כנסת זה בלי ספר תורה? איזה בית כנסת זה בלי ארון קודש? אז מה זה בית מקדש בלי ארון הברית? בית מקדש בלי הלוחות. זה לא בית מקדש, זה לא קודש. בית מקדש זה כשיש בו את השראת השכינה, והשראת השכינה היא הלוחות שמשה רבינו הוריד מהשמיים. אז איך הולך השילוב הזה, בית מקדש בלי ארון הברית? אז הרבי אומר פה רעיון נפלא, רעיון שהוא כל כך מיוחד, שיש לו גם מחמם את הלב במצב שלנו, גם בזמן הגלות בכלל ואחרי ג' בתמוז בפרט. הרמב״ם, כשהוא עוסק בהלכות בית הבחירה בעניין הזה, אז הוא כותב הלכה ארוכה, והוא מספר שבזמן שבנה שלמה המלך את הבית, הוא הכין מקום להטמין בו את הארון, הוא ידע שסוף הבית להיחרב, הוא הטמין למטה את הארון, והוא הכין מקום, סליחה, להטמין את הארון, וכשיושיהו המלך בסוף ימי הבית הראשון ראה את המצב, אז הוא הטמין את הארון למטה, והטמין אותו את כל החמישה דברים, והלוויים עשו את זה וכולי, הלכה ארוכה בתחילת פרק ד' מלכות בית הבחירה. אז ההלכה הזאת היא מיד, היא מאוד מתמיעה, כל מי שמכיר את הסגנון של הרמב״ם, שואל את עצמו, ההלכה הזאת לא מתאימה, היא לא אופיינית לרמב״ם. הרמב״ם הוא לא ספר היסטוריה, הוא ספר הלכה. הוא לא מספר לנו מי השמה, הוא מספר לנו מותר, אסור, תמה, טהור. מה הרמב״ם מספר? שלמה יכין מקום, ויושיהו גנז, והלוויים עשו את זה. מה זה משנה? למה זה חשוב לרמב״ם? אם נרצה, נקרא את זה בנביא. אם נרצה, נקרא את זה בספרי היסטוריה, במדרשים, בגמרא. איך זה קשור לרמב״ם? יתרה מכך, גם אם הרמב״ם חושב שזה חשוב, אז הוא צריך לכתוב את זה בפרק שעוסק בהלכות הארון, בהלכות ארון הברית, אבל לא בהלכות שעוסקות בארכיטקטורה של הבניין, במידות של הבניין, בגודל של הבניין. פרק ד' מלכות בית הבחירה עוסק במידות של הבניין. מה נוגע לצורת הבניין, הנושא הזה ששלמה יכין מקום למטה להטמין את הארון? זה לא נוגע לגודל הבית, לא נוגע לצורת הבית. אומר הרבי, הרמב״ם רוצה ללמד אותנו כאן רעיון מדהים, שלארון הברית היו שתי מקומות. היה לו מקום אחד למעלה ומקום אחד למטה. בבית המקדש הראשון הוא תפקד מלמעלה, מקודש הקודשים, ממקום גלוי שהכהן הגדול ראה אותו כל שנה ביום הכיפורים, ובבית המקדש השני הוא תפקד, הוא העיר את העולם מלמטה, מתוך האדמה, מהגניזה שלו, מהמקום שבו הוא היה גנוז. ואין קשר בין המקום שבו הוא משפיע לבין צורת הנוכחות שלו. גם כשהוא היה למטה, הוא העיר את העולם באותה מידה, הוא תפקד באותה מידה כמו שהוא היה למעלה. ולכן הרמב״ם כותב את ההלכה הזאת, ללמד אותנו שארון הברית תפקד בצורה מלאה בבית המקדש השני כמו שהיה בית המקדש הראשון, כי אחרת אין בית מקדש. ארון, בית מקדש בלי ארון זה לא מקדש, זה לא השראת השכינה. ולכן הרמב״ם כותב את זה דווקא בפרק שאוסר בצורת הבית, לומר לנו שזה עוד מקום בבית, זה עוד חלק בבית. יש חלק בבית שהוא קודש הקודשים, ויש חלק בבית שהוא המקום, הוא המטמון של הארון בבית השני. זה מקום בבית לכל דבר ועניין, ומשם הארון הברית הוא מגדלור שמאיר את העולם כולו. וזה הרי ממש מזכיר לנו את המשפט של הבעל שם טוב לגבי הגלות כולה, שהבעל שם טוב אמר, הגלות היא כמו אבא שמשחק עם הבן שלו מחבואים בשפת הילדים. הוא מתחבא מהבן, מתחבא מאחורי עץ, מאחורי עמוד, מאחורי בית, והבן בטוח שהאבא נעלם, אבל האמת היא שמאחורי אותו עמוד, האבא מסתכל על הבן ועוקב אחריו, ומתפלל בכל ליבו להצלחתו. הנוכחות שלו והערנות שלו והשותפות שלו לא נפגעת בשום דבר, גם אם הוא מתחבא מאחורי עמוד או מאחורי עץ. וזה בדיוק הרעיון הזה של אהרון. הקדוש ברוך הוא משתמש בגניזה, בהיעלמות כשיטה. הוא מתחבא, הוא מסתתר לפעמים באדמה, לפעמים בשמיים, לפעמים מאחורי עמוד, ולפעמים, איך הרבי אמר, שמשיח יכול לבוא מהחלון או מהגג או מהדלת, מכל מקום הוא יכול לבוא, בכל מקום הוא מסתתר, אבל בכל מקום הוא נוכח, בכל מקום הוא קיים, וכמו שכתוב בשיחות, בזמן הגלות עוד יותר מאשר בזמן הבית. אז יהי רצון שבאמת במהרה בימינו כבר תתגלה, אם הוא כאן, אז שבסך הכל נשאר להסיר את המסכים, להסיר את התחפושת, עד שכבר יתגלה במהרה בימינו, ובעזרת השם עוד לפני תשעה באב, יתגלה משיח, ולא נצטרך לצום, נחגוג כולנו יחד, יהפכו ימים אלו לססון ולשמחה.